כל חי אונליין 93fm.co.il
חצום, לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים לעיר העתיקה בירושלים פרט לתושבי האזור. המונים צפויים להגיע בשעות הקרובות לכותל לתפילת מנחה ולסיום הצום, וההבטחה המוגברת במקום תימשך עד שעות הלילה המאוחרות. בשער השלשלת בעיר העתיקה בירושלים פרצה היום קטטה בין יהודים למוסלמים, שלושה יהודים ומוסלמי אחד עוקבו לחקירה. עדי ראייה טענו שתיעדו את אחד השוטרים משתמש באקדח הלם טייזר בעת מעצר אחד היהודים שהושכב על הרצפה. עורך הדין שטאובר מעמותת חוננו שסייעה משפטית לשלושת העצורים אמר בתגובה כי בתשעה באב, היום בו אבלים על החורבן, זכויות יהודים מופרות ברגל גסה ברחובות ירושלים, ושוטר מחשמל עצור שהיה שכוב על הרצפה ללא סיבה. עמותת חוננו דורשת להדיח את השוטר מתפקידו והבהירה כי בכוונתה לפעול כנגדו בכל האמצעים העומדים לרשותה. כתבנו בנצי לזרוביץ' מציין כי המשטרה הודיעה שתפעל ביד קשה למניעת כל הפרת סדר בעיר העתיקה ובסביבתה. היישוב מבוא חורון פורסמה מודעה מיוחדת הקוראת לציבור להשתתף מחר בחמש בערב בקבורת ספרי תורה שנשרפו בדליקה שערה בבית הכנסת צעירים מבוא חורון בערב תשעה באב. כתבנו מציין כי השר לשירותי הדת אזולאי הביע זעזוע מהשריפה שגילתה את בית הכנסת לצעירים במבוא חורון וקרא לחקור את נסיבותיה במהירות. כמו כן ביקש השר לשירותי הדת לברר את מצב בית הכנסת כדי לאפשר את חידוש התפילה במקום בהקדם האפשרי. צום תשעה באב מיועד בין היתר לחשבון נפש וערעורים על משמעות חורבן בית המקדש וחסרונו וחיזוק האמונה בבניינו. כתבנו אשר גרייבר מביא את הקולות מרחבת הכותל המערבי, הנה דברים שאמר לו אפרים הולצברג מוותיקי תושבי הרובע היהודי בירושלים.
בתור תושב של הרובע היהודי 50 שנה, הייתי פה בכותל עם אביר, רב שמחה הולצברג המנוח, וכשהיו אזעקות בשלום הגליל, והיו אולי שניים שלושה יהודים בכותל, אבל לראות את האהבה של עם ישראל הקדוש ברוך הוא, שבכל מצב, אף פעם שיהיה אזעקה, שיהיה סירנות עולות ויורדות, תמיד הדבקות, אין איזה אח ורע בעולם לראות איך שבאים יהודים, ועומדים ליד קיר שבור, ומתפללים, ו... ושרים שיבנה בית המקדש. עם ישראל רוצה לראות, כבר הגיע הזמן כבר שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ויגיד שהוא שמע את כל התפילות בהצטברות אדירה וגואל אותנו, ואנחנו הופכים להיות אור לגויים ממש, אולי עוד היום, מחר.
כאן בכל חי אנו משדרים במהלך היום תוכניות מיוחדות לתשעה באב, ובאתר כל חי וביישומון אפליקציה ניתן לצפות ולהאזין לשיעורים על מהותו של יום צום תשעה באב ואגדות החורבן. התחזית, הם מורגשים עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ, ומוסיף להיות חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ והביא לאורך החוף. מחר צפויה ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מידות החום המרביות החזויות להיום בירושלים עד 33 מעלות, בבני ברק והמרכז עד 31, בחיפה עד 30, בשפלה עד 33, ובצפון הנגב עד 34 מעלות אחר הצהריים. עד כאן חדשות כל חי.
על זה היה דווה ליבנו.
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
חדש ימינו כקדם.
שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
חכמנו זיכרונם לברכה אומרים, אם יאמר לך אדם, רומי וירושלים נבנו שתיהן או חרבו שתיהן, אל תאמן. נבנתה ירושלים וחרבה רומי, נבנתה רומי וחרבה ירושלים, תאמין. שנאמר, המלאה החרבה, זו בנויה וזו חרבה. שתיהם לא יכולות להיות למעלה, זה כמו שתי כפות מאזניים, ושתיהם לא יכולות להיות למטה. תמיד אחת עולה והשנייה יורדת. מה זה אל תאמין וכן תאמין? לך תראה, לך תבדוק, תשלח צלמים, תשלח אנשים לבדוק את השטח, אם רומי וירושלים בנויות או חרבות. בנוי וחרב זה לא תלוי איך זה נראה בפועל, לא תלוי מה הצלמים מביאים מהשטח, אלא תלוי בכל מיני זרמים תת-קרקעיים, איך הם מושכים. אם ברומי יש כל מיני זרמים תת-קרקעיים של הרס, של פירוד, של שנאה, אז אפילו שהיא ססגונית ומלאה גשרים ומלאה הייווי, זה הכל שטויות, זה יתפורר. אם ירושלים סובלת, קשה, אנשים עניים, אבל יש ביניהם תחת פני השטח, יש אהבה, אחווה, שלום ורעות, ואיש לרעהו יעזורו, לאחיו יאמר חזק, מתפללים, רוצים, מתכוונים, הכל אמיתי, 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 אז הוא בנייה. זה שבפועל עוד לא בנוי, אז זה לא בנוי, חכה, חכה, יבוא היום וזה יהיה בנוי. כלומר, הבנייה שאנחנו עכשיו בונים, תשעה באב אחרי צהריים, אנחנו בונים את בית המקדש, זה לא תלוי בזרקורים, ולא תלוי ברעש והצלצולים שיש מסביב, זה תלוי מה יש לנו בלב. יש לנו בלב בניין? הנה, אנחנו הולכים לקראת בניין, אנחנו בונים עכשיו את ירושלים. עוד לא רואים את זה בעיניים, אז עוד לא הולכים לאכול, עוד לא הולכים להקריב קורבן תודה בבית המקדש. אבל בכינו יום שלם, הצטערנו, אחרי צהריים אנחנו כבר מתחילים לזקוף גב, לחכות לגאולה, לחכות למשיח. הנה, הנה, אנחנו כבר שומעים את הפעמים, שומעים כבר את ה... שומעים אותו, הוא מתקרב. בעזרת השם, במהרה, אמן.
שבח הגאולה. עם הרב חנוך גבר.
מגלות לגאולה. התוועדות וסיום מסכת. עם הרב מנחם ברוד.
תשעה באב ברדיו קול חי, כאן איתכם מנחם ברוד, ואיתי שלושה אורחים, מרצים של פרדס, הבמה לחוכמה יהודית, גוף שמכשיר ומטפח, מרצים ליהדות וחסידות, שמפיצים את מעיינות היהדות והחסידות ברחבי הארץ. תודה לטכנאי שלנו, ישי פופובסקי, ואנחנו נהיה איתכם כאן, עד השעה 3 בתוכנית שעוסקת בענייני היום, ענייני תשעה באב, גלות, גאולה, חורבן, בנייה, ציפייה, אבל, נחמה, וכמובן גם נערוך בהמשך סיום מסכת. אז קודם כל נציג את האורחים שאיתנו ונבקש מכל אחד מהם כמה משפטים קצרים על תחושה היום תשעה באב, השנה ה-1449 לחורבן הבית. נפתח עם הרב יואב אקריש, ראש כולל תורה שלמה בחדרה, וממרצי פרדס. בבקשה, הרב יואב.
כן, יפה הימים האלה לססון ובשמחה. תשעה באב זה לא רק זמן של צער ואבל על מה שהיה, אלא בעצם יש גם קריאה פנימית של הקדוש ברוך הוא אלינו, בוא תיצרו את הבניין מתוך החורבן שקיים. ולכן, בנוסף לאבל הגדול שכולנו חווים אותו ביום הזה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו כיצד אנחנו מתחילים לבנות מתוך החורבן הזה. והקריאה הפנימית הזו של הקדוש ברוך הוא צריכה להדהד באוזנינו, ומכאן אנחנו צריכים לצאת קדימה.
יפה. הרב שמואל וולף, משליחי חב"ד ביהוד ומהנהלת פרדס, איך אתה מרגיש את תשעה באב היום?
ציפייה. ציפייה לגאולה, לרגע מרגישים כמו החוזה מלובלין שפותח את החלון מדי פעם, אומר אולי בכל זאת, כמי שקרא כמה בשיחותיו של הרבי על תשעה באב, שמדבר על זה שהיום הזה הוא יום מסוגל, כפי שהבטיחו לנו חז"ל, שיבוא אריה במזל אריה ויבנה את אריאל, אז אנחנו אחוזי ציפייה, שאולי עוד היום הזה נוכל לאחל באמת חג שמח.
כן, באמת היא שהיו קהילות שהחל מתשעה באב, אחר חצות, כבר ניקו את הבית, והתכוננו מתוך תחושה אמיתית שבאמת היום הזה עצמו יהפוך לנחמה. הרב זיו קצבי משליחי חב"ד ברמת השרון וממרצי פרדס, מה אתה מרגיש? איך אתה מרגיש את היום הזה?
האמת שזה מאוד תלוי שעה, כי אתמול בערב הרגשנו באופן מסוים, הבוקר הרגשנו עם הקינות והתפילה, כשאנחנו לא מניחים תפילין עדיין, הרגשנו באמת בעיקר את האבלות ואת הצער, אבל כמו שאמרו הרבנים לפניי, זה תמיד עם הפנים קדימה, לא רק להתאבל 1949 שנה אחורה, נתאבל גם עם שאיפה וציפייה קדימה, אבל אפלא ופלא שמחצות היום מחזירים את הפרוכת, ואפשר כבר לשבת על כיסא, ודווקא בתוך תשעה באב, היום עצמו מקבל תפנית מסוימת, עדיין מתענים ועדיין צמים ועדיין כל ההלכות הקשורות עם היום, אבל כבר בתוך היום עצמו יש איזשהו זיק של תקווה שמפחיתים את האבלות, וכמו שאמרת קודם, עם המנהגים של לנקות את הבית ולהתכונן וכולי, אנחנו מצפים שהיום הזה יוביל אותנו באמת לחזון המופלא של הגאולה.
עכשיו יושבים ומאזינים לנו יהודים באזורים רחבים, אבל אולי המסה הגדולה היא בירושלים, בני ברק, ביתר עילית, בית שמש, ריכוזים חרדיים, ואווירת תשעה באב בריכוזים האלה היא מאוד מאוד ברורה ומאופיינת, אבל אני כעת חושב על זה שלמעשה שלושתכם באים מערים שהם לא בהגדרה הזאת של בני ברק בירושלים. אתה זיו מרמת השרון, אתה יואב מחדרה, ואתה שמואל וולף מיהוד. לקום בבוקר, או אפילו אתמול בערב, ללכת ברחוב, מרגישים תשעה באב, או שבעצם מרגישים צביטה ש... שתשעה באב משום מה, בשונה מיום כיפור, הוא כאילו לא יתחבר עם ההוויה הישראלית באזורים שאינם שומרי תורה ומצוות.
האמת שזה גם וגם. באזור שאני גר בו, יש, אומנם זה לא ריכוזים חרדים, אבל יש קהל מאוד גדול של אנשים שומרי תורה ומצוות.
ברמת השרון.
שכיפה, כן, בשכונה שבה אני מתגורר, שכונת מורשה. וגם הציבור שאינו מקפיד על כל המנהגים וכולי, עדיין יש הרבה הרבה כבוד והדדיות. אמנם הקיוסקים פתוחים, והתנועה סביב החנויות היא כמעט זהה, אבל עדיין מרגישים משהו, כולם מרגישים. יחד עם זה, יש איזושהי צביטה בלב, כמי שגדל, אני כבר 12 שנה ברמת השרון בשליחות, בבית חב"ד, אבל גדלתי בשכונת רמת אביב, רמת אביב ג' בצפון תל אביב, שם באמת הדיכוטומיה הזו הייתה מורגשת יותר.
שם לא הייתה מורגשת דיכוטומיה.
הדיכוטומיה בין אני הפנימי שלי לבין מה שמתחולל בחוץ, וגם בשנים האחרונות יש בתי כנסת כבר יותר וכולי, אבל יש כאן איזושהי צביטה בלב, יש איזושהי צביטה בלב, כי אתה אומר, תשמע, אנחנו לא מדברים פה רק על איזשהו מועד דתי, לא מדבר פה גם רק על איזשהו חג, יש כאן משהו לאומי, יש כאן אבלות שהיא קשורה והיא עוצרת בתוכה גם את יום השואה וגם את כל הפוגרומים כולם.
מבחינה מסוימת הרבה יותר מיום השואה, כי יום השואה מרכז אירועים שקרו בטווח של 5-5.5 שנים, אמנם איומות ונוראות, אבל תשעה באב זה בעצם הסיפור כולו. זה החל מחטא המרגלים, ודרך חורבן בית ראשון, וחורבן בית שני, וגירוש ספרד, וכל האירועים שקרו, ולמעשה אנחנו רואים בקינות, מתארים את מסעי הצלב, הכל מתנקז ליום הזה.
ולכן אמרתי, יום השואה הוא בעצם בעיניי מעין תולדה, הוא בעצם המשך של הסיפור הזה. יום השואה לא היה, זאת אומרת, כל האסונות והרדיפות לא היו מתרחשים.
האמת היא שמנחם בגין, אחרי שהוא נבחר לראש ממשלה, ונסע לארצות הברית, הוא נסע לפגישות עם הנשיא קרטר, ולפני הפגישות האלה הוא נפגש עם כמה מגדולי ישראל, הוא נפגש עם הרב מלובביץ', עם הרב סולובייצ'יק, ולאחר שהוא חזר לארץ, הוא ניסה לקדם יוזמה, הוא לא אמר של מי היוזמה, אבל היוזמה הייתה להעביר את יום השואה לתשעה באב. אבל זו הייתה הצעה שהרבי העלה לפניו, הרבי מלובביץ', כי באמת אחת הבעיות של תשעה באב, מדוע תשעה באב לא כל כך חדר להוויה הישראלית, קודם כל בגלל שזו תקופת חופש. אז כשמגיע שבועות בבתי הספר, בגני ילדים, עוסקים בזה, מגיע פסח, מגיע פורים, מגיע חנוכה, מגיעים חגי תשרי, תשעה באב הם כבר חודש, אולי חודש פלוס בחופש, ולפני החופש שיעסקו בתשעה באב ובין המצרים, פשוט לא לומדים על זה, לא עוסקים בזה, ומבחינת...
זאת אומרת, בעצם בעיה טכנית.
כן, מבחינת הציבור הלא דתי, זה מין חור שחור כזה, זה משהו של דתיים, שהיה אישו מקדש וזה, הם לא מבינים את המשמעות העמוקה של תשעה באב, אבל היוזמה הזאת נתקלה בקשיים. בין השאר, זה היה אחד הנימוקים, שאם יום השואה יהיה בתשעה באב, כיוון שזה לא זמן לימודים, אז לא יעסקו בו ולא ילמדו ולא יתהפכו וכולי, בסופו של דבר הרעיון הזה לא יתקדם, ולכן יש לנו יום השואה שהוא בחודש ניסן עם כל הבעייתיות שבזה.
ואגב, להזכיר שהרבנות הראשית עוד לפני כן היו מציינים את הכל, את יום השואה בעצם, היו מציינים לפני קום המדינה, בעשירי בטבת.
נכון, הרבנות הראשית קבעה את עשרה בטבת כיום הקדיש הכללי, והיא התנגדה לקבוע את יום השואה בחודש ניסן, אבל המדינה לא כל כך התחשבה בדעתם. הרב אקריש, איך אתה מרגיש ככה כשאתה יוצא לרחוב בחדרה? מה אתה רואה?
באמת שחדרה דווקא זו עיר די מסורתית, למרות שאנשים בהחלט נפתחים קיוסקים, ואנשים רואים בשבת מכוניות נוסעות, אבל סיפר לי מנהל של סטקיה שם בחדרה, שמראש חודש שבט, פשוט מראש חודש אב, אין לו קליינטים. פשוט אנשים גם לא דתיים רוצים לחוות במידה מסוימת את האבלות של שלושת השבועות, תשעת הימים ותשעה באב. אבל אני חושב שיש פה עוד נקודה נוספת. אנשים יכולים להתחבר לאבל ולצרות של עם ישראל. בסופו של דבר, תשעה באב ממוקד בחורבן הבית. וכאן אנשים שואלים את עצמם, רגע, למה חסר לי בית המקדש? זו שאלה של מודעות.
או שהם שואלים למה חסר לי, או אוי ואבוי, עוד יש כאלה שרוצים לבנות את בית המקדש ולהסתכסך עם כל העולם המוסלמי.
זה כבר נהיה בעיה פוליטית עכשיו. וכאן כאשר שואלים אותם, למשל, היה לי שיעור עם קבוצה של אנשים לא דתיים, אבל העלינו את השאלה המפורסמת, למה צנחנים בוכים, למה במלחמת ששת הימים שהגיעו מול שריד בית מקדשנו, כולם פרצו בבכי. יש משהו בבית המקדש שנוגע בלב של כל אחד, חסרה מעט המודעות, חסרה מעט...
האמת היא שגם אחד השירים הכי הכי נפוצים שכולם שרים אותם, זה ייבנה, ייבנה, ייבנה המקדש, כן? שיר שהוא לא דתי, הוא נכתב על ידי משוררת של הזמר העברי, אבל כולם שרים אותו, כי זה מבטא איזושהי כמיהה פנימית שקיימת בנפש של כל אחד ואחד מאיתנו.
וכאן התפקיד שלנו, לעורר את המודעות לבית המקדש, לגאולה. מדוע בית המקדש הוא מרכיב בסיסי בחיים של יהודי? הקשר בינינו לבין בורא עולם, המהות היהודית מתחילה מבית המקדש. וכאשר אנשים מתבוננים בזה, מתחברים יותר, אבל הנקודה של תשעה באב בהחלט דורשת יותר התעמקות, יותר התבוננות, וזה בעצם התפקיד שלנו, לבוא ולעורר את המודעות הזו לחיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא שעובר דרך בית המקדש.
כן, אתה שמוליק וולף אמרת לי שביהוד כן מרגישים את תשעה באב.
אני חושב שיש כאלה שמרגישים, ויש כאלה שמרגישים שהם לא מרגישים. אני העליתי אתמול בלילה פוסט בדף הפייסבוק שלי, עם כמה תמונות מבית הכנסת. רציתי שאנשים ידעו שיש תפילה ויש מגילת איכה, לא כולם יודעים מזה. ואני קורא לך תגובה שקיבלתי מאישה יקרה, היא כותבת כך, חבל שלא מלמדים מספיק על האירוע הזה בבתי הספר. מעבר לאספקט הדתי מדובר באירוע היסטורי, שהוא לדעתי השני בחשיבותו מבחינה היסטורית לעם ישראל. זאת אומרת, אתה מזהה שאנשים מרגישים חסר בזה שהם לא יודעים ולא שותפים, הם כן רוצים להיות שותפים, ואני חושב שאחד הביטויים לזה זה האירועים השונים שיש היום, כל מיני אירועי שיח והידברות ואוהלים של הלילה לא לומדים תורה. אנשים רוצים להיות שותפים, אנשים לא יודעים, וכואב להם שהם לא יודעים.
כן,
אז נכון. זה גם סוג של כאב בתשעה באב.
אגב, אני חייב להגיד שאנחנו מדברים על הקהלים הפחות מאורים בחיי היהדות היומיומיים, אנשים פחות דתיים, איך הם מגיבים. יצא לי למסור שיעור דווקא, אני בדרך כלל מדבר בפני קהלים לא חופשי כיפה, יצא לי אבל למסור שיעור השבוע.
אתה מתכוון לנשים.
יצא לי השבוע למסור שיעור דווקא בציבור דתי. בקרב ציבור דתי, קהל מאוד גדול, ודיברתי דווקא על הנקודה של איפה חסר לנו היום בית המקדש. אמרתי, מי פעם אחרונה שאמר, אתה הוא השם אלוקנו ואלוקי אבותינו שהקטירו אבותינו לפניך את קטורת הסלמים בזמן שבית המקדש קיים, אצל מי ראית איזה קרחצן בנפש? מי ראית אותו מזיל דמעה כשהוא מונה את סמני הקטורת על אצבעותיו?
אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו אחר. אני אגיד לך יותר מזה. לפני כמה חודשים חגגנו את פסח, נכון?
כן.
צבנו את הבית, קנינו רהיטים, קנינו כלים, קנינו דברים, והתכוננו לערוך את ליל הסדר, והזמנו אורחים. כמה מאיתנו באמת רצו שיבנה בית המקדש, ושבערב פסח, במקום להיות בבית עם המשפחה, בבית היפה והמוכן לחג, שאנחנו נצטרך לקחת את כל הפקלאות ולהתגלגל שם בירושלים ולחפש מקום שיארח אותנו. ונכון שלא אמר אדם צר לי, אבל עדיין זה לא הבית הנעים והמוכר.
ולהתעסק ולמצוא מקום פנוי להקריב את הקורבן.
ולהקריב את הקורבן ולארגן את החבורות. כל אחד מאיתנו שיעשה את החשבון לעצמו, לא בטוח שהוא כל כך... איך אומר? בסדר, שיבוא, אבל בשנה הבאה, השנה תן לי לחגוג את החג אצלי בבית.
אז האמת...
זה מראה עד כמה אנחנו באמת לא מבינים מה המשמעות של להקריב קורבן פסח, מה המשמעות של לעלות לרגל.
אז זה בעצם מראה, כי בוודאי שגם אם בהסתכלות החיצונית, אנשים יגידו, מה אני צריך עכשיו את כל הפקקים האלה לירושלים, ומה אני צריך את כל הדוחק והמולה לעמוד בחוץ, לא במקום ממוזג, מה אנחנו צריכים את הכאבי ראש האלה? זה בטח מגיע רק מאיזושהי שכבה חיצונית של הנפש. כי אם מתבוננים באמת, אז אני תמיד אומר שאחת הצרות היום זה שרחבת הכותל נראית כל כך יפה. המקום נראה מרוצף, מסודר, יש שם כבר בפנים בתי כנסת וארונות קודש והכל. אפילו דאגו לנוחיות הפרטית של האנשים בצרכים שלהם, הכל בסדר גמור. אפילו קבצנים כבר מסודרים שם היטב, וזה בסך הכל שריד. המקום הזה אמור לעורר אצלנו בלב כמיהה, תשוקה, בכי. ואם נסתכל ב... אתה מחזיק עכשיו גמרה פתוחה לפניך, אנחנו התרגלנו לחיות את החיים שלנו עם שולחן ארוך, מסדרנו את כל הלכות הצריכות ליום יום. אבל אם נעמיק טיפה יותר בכתבי ישראל, נראה שלמעשה מכל תרייג המצוות שיש לנו, שמהוות למעשה את החיבור שלנו לבורא עולם, את החיבור שלנו פנימה אל תוך הנפש שלנו, את המהות של הקיום בשביל התורה שנקראת ראשית וכולו, ונראה שבסופו של דבר אין לנו את כל זה, זה הכל חסר. כל מה שאנחנו עושים היום זה זכר לב, שירה לב.
יש לנו בערך שליש מהמצוות.
אז אתה רואה כמה אנחנו חסרים, וכמה צריך באמת להתפלל ולרצות ולקוות, להגיע לחיים שלמים, שלמים מול עצמנו ושלמים מול הבורא.
למעשה, אנחנו די דומים ל... יש כאלה ילדים שנולדים עם בעיה של אין להם ושת או משהו כזה, הם לא יכולים לאכול דרך הפה. ואז מה שעושים להם, עושים להם צינור כזה ישר לתוך המעיים, ומכינים להם איזושהי מין מחית כזאת שאותם מזריקים פנימה, וזה הארוחה שלו. עכשיו הילד הזה גדל, והוא נעשה מבוגר יותר, והוא מסתכל, והוא אומר, תראה מה אנשים עושים, איזה טרחה הם עושים, הם לוקחים מלפונים, עגבניות, וקוצצים אותם, ומתגנים, ומבשלים. אני עושה בלנדר אחת, שתיים, מכניס את הכל פנימה, וזריקה, ונגמר עניין. אנשים צריכים לחתוך ולטבל ולבשל, ולאכול וללעוס. ומבחינתו, באמת כשהוא לא מרגיש את הטעם, הוא מעולם לא חש את טעם האכילה, אז הוא מסתכל ורואה רק את הטרחה. ברגע שאתה יודע, אתה מרגיש ואתה חווה את טעם האכילה, אז אתה מסתכל עליו ברחמים, אתה אומר, איזה מין חיים יש לך?
אתה יכול ללכת לדוגמה קיצונית אפילו הרבה הרבה יותר. אני לפעמים הייתי מעדיף להזריק איזה משהו לבטן ולהתקדם הלאה, כשאין תנאי לאכול. אפשר לקחת לדוגמה הרבה יותר קיצונית, הלא עלינו ולא על אף אחד מישראל, אדם שנולד ללא מאור עיניים. אדם שהוא עיוור, והוא לא רואה. והוא לומד לאט לאט לקרוא, כי מלמדים אותו כתב ברייל, והוא לומד לזהות לפי מישוש, והוא לומד ולומד ולומד ולומד. והוא לא מבין, הוא לא מבין בכלל על מה מדובר. כשמדברים איתו שיש עוד איזה חוש שחסום בפניו, הוא לא מרגיש חסר.
כן, אבל הוא שומע כל הזמן, הוא יודע שיש משהו, והוא יודע שחסר לו. כאן יכול לבצע מצב שהוא מסתכל עליך ברחמים, כשבעצם אתה צריך לרחם עליו. וזה אולי המשל היותר נכון למצב שלנו, כי לפעמים אנשים אומרים, מה הבעיה שלך? הכל בסדר, יש לנו הרי הכל, חזל סדרו לנו שהכל מסודר. כן, תפילות במקום תמידים תקנום, הכל זה מעלה עליו כאילו, הכל יופי, הכל בסדר. ולמעשה אנחנו בדיוק כמו אותו אחד שאוכל עם ההזרקה לתוך הבטן, לא חש את טעם האכילה, לא חווה את הדבר האמיתי. כך גם אנחנו בעצם חיים 1949 שנים בחיים של נחה, בחיים של מסכן. כן, אנחנו מסתכלים בתורה, קוראים פרשת השבוע. מצווה זאת לא רלוונטית, מצווה זאת לא רלוונטית, מצווה זאת לא רלוונטית, זה לא בזמן הזה, זה לא בזמן הזה, אז מה קורה פה? מה, כל התורה כולה, רובה ככולה, היא לא רלוונטית, היא לא מציאותית? ואנחנו, הבעיה שלנו שהפכנו את הלא נורמליות הזאת, הפכנו אותה למצב נורמלי. ולכן אנחנו צריכים לצאת ככה, מה שנקרא לרענן את הראש, ותשעה באב, זה היום שאמור לעשות לנו את הניעור הזה, להבין אנחנו במצב לא נורמלי, והשאיפה שלנו צריכה להיות לחזור לנורמליות. מה הרמב״ם כותב, איך הוא פותח את ההלכות שעוסקות בביאת המשיח? הוא לא מתחיל לספר לנו על הדברים הנפלאים שיהיו כשיבוא משיח, את זה הוא משאיר לסוף פרק י' ב'. בתחילת פרק י' א' בהלכות מלכים, שם הוא אומר לנו, מה זה בעצם משיח? המלך המשיח עתיד לעמוד, ולהחזיר מלכות דוד ליושנה. כן, יש מושג שנקרא מלך, מלך מבית דוד. זה... יחזור ליושנו, לממשלה הראשונה, הוא בונה המקדש, הוא מקבץ נדחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו, מקריבים קורבנות ועושים מיתים ויובלות, ככל מצוותה האמורה בתורה. זה משיח, להחזיר חזרה את החיים היהודיים הנורמליים, שאנחנו פשוט מנותקים מהם 1900 שנה.
ואם היום אתה תדבר קצת יותר על משיח ועל גאולה ועל ציפייה למימוש חזון הנביאים וכולי, יכולים להסתכל עליך בתור איזה אדם מוזר, שאני אומר, אפילו בקרב המחנה שלנו, אפילו בקרב אנשים שרואים את רוב המצוות, שיש להם ברוך השם את השיעורים שלהם, ואת הקביעות שלהם, ואת הדף היומי שלהם, והכל בסדר אצלם, והולכים לכותל, והולכים לבית הכנסת, והולכים לשטיבל, ולומדים תורה, והוגים בתורה יומם ולילה, וכמו שאתה אומר, הם לא יודעים מה חסר.
כן, הרב וולף.
יצא לי השבוע לשמוע ויכוח בין שני יהודים ביהוד, לגבי הנוכחות של הערבים בהר הבית, השואלים המהלכים שם. אחד מהם אמר, דבר שאני מאוד מאוד התחברתי אליו, הוא אמר שהקדוש ברוך הוא עשה פה איזשהו פלא, שהוא שם אותם שם עם איזשהו דמיון מפותח, שהמקום הזה הוא קדוש להם, והם הולכים ומפתחים אגדות חסות שחר, וכל זה נועד בעצם עבורנו. כל מה שקורה בהר הבית עם הערבים זה עבורנו, כי למלא, אם המקום הזה היה שומם, נחרב, אם העומם הם מחיבים את המקום והולכים ונוסעים לרומי ומשאירים את המקום עזוב, ועד אם היה שם שדה טירס, אז הכמיהה של היהודים לחזור להר הבית, אפשר שהייתה פחותה. זה שיש שם את
אתה מעלה כאן שאלה מאוד מעניינת, כי אם היה מצב שלא היו שם ערבים, ולא היה שם כל מה שיש שם, אז לכאורה מצוות עשה לבנות את בית המקדש.
זו שאלה אחרת.
וזה פה נכנסים ל...
אבל לפני הסוגיה הזאת.
לא, בעצם, יש כאן שאלה. הרמב״ם אומר שהמשיח, הוא בונה המקדש, כן? מה פתאום משיח? זו חובה על כל אחד ואחד מישראל לבנות את בית המקדש, ועשו למקדש. ברגע שיש לך אפשרות, אתה צריך לבנות את בית המקדש, ואנחנו רואים באמת בהיסטוריה, שיש כמה וכמה פעמים שניסו לבנות את בית המקדש. ועל פי חכמים והכל.
הבית השני נבנה.
מה?
הבית השני.
אני אומר, אחרי חורבן הבית השני, היו כמה פעמים שנעשו ניסיונות ממשיים לבנות את בית המקדש, אז זה לא תנאי שבית המקדש חייב להיבנות רק על ידי משיח, ואסור למישהו אחר לבנות. אלא שבפועל, הקדוש ברוך הוא לא ייצור את הנסיבות שיאפשרו לעם ישראל לבנות את בית המקדש לפני שיבוא המשיח. וזה, המצב הזה, מה שאתה אמרת, זה רעיון מאוד נכון. כלומר, אילו לא היו שם, אז יכולנו לחשוב שהנה, אנחנו יכולים לארגן את הגאולה בכוחות עצמנו. זה שהמצב שם הוא שלכאורה אנחנו שולטים בכל ארץ ישראל, אבל דווקא במקום המקודש ביותר, שם המצב הוא כפי שתיארת אותו, זה מראה לנו שהקדוש ברוך הוא עדיין לא יצר את הנסיבות שיאפשרו לבנות את בית המקדש. ולכן אנחנו מחכים למשיח, שכשהוא יבוא, אז התנאים האלה יאפשרו את בניין בית המקדש.
אני בכיף חייב לקטוע אותך, להגיד לך, הקדוש ברוך הוא לא יצר את הנסיבות, אנחנו לא יוצרים עדיין את הנסיבות. אנחנו צריכים לפעול, באמת, כתוב שהרבי מלובביץ' אומר שצריך לבטל את סיבת הגלות, ואז תתבטל הגלות ממילא, סיבת הגלות בחורבן בית שני, זה שנאת חינם, ולבטל אותה זה על ידי אהבת חינם.
כן, בסדר, זה עניין בפני עצמו, אבל
אנחנו צריכים לפעול.
ברור, כן, הרב יואב, בוא תשלים את העניין שלך, ואנחנו נעבור לסיום.
כנראה שאולי כל הסיטואציה הזאת באה לרמז לנו שהגישה לא תהיה רק גישה של החלת ריבונות על אזור הר הבית, אלא בעצם גם מה החיבור הרוחני שלנו. בעצם כל מה שדובר עד כעת זה, האם אנחנו מבינים שהקשר עם בורא עולם שעובר דרך בית המקדש, הוא עיקר בחייו של יהודי. אז דווקא בזמן כזה שהחלת הריבונות באותו מקום היא קצת מוטלת בספק, אז דווקא כאן זה המקום שלנו לראות אז כמה החיבור הרוחני שלנו למקום הזה הוא נכון וחזק, וכאשר נחזק את החיבור הרוחני לאותו מקום, אני חושב שאז כבר שחררנו את השטח מבחינה רוחנית, ואז הפעולה הגשמית של מלך המשיח תוכל להתבצע.
האמת היא שבהזדמנות זו כדאי לשלב כאן רעיון ששמעתי מהרב יחזקאל סופר, מרצה ידוע ממרצי פרדס, עוד לפני פרדס.
המחירים של פרדס.
אז הרב סופר אומר ש... אבל באמת יש שאלה, אנחנו אמורים היום בתפילת מנחה לומר את תפילת נחם. ומה אנחנו אומרים? העיר החרבה והאבלה. איזה חרבה? איזה אבלה? תסתכל איזה יופי. סע לירושלים, תראה איזה יופי של עיר.
רכבת קלה כבר יש.
עולה ופורחת. אלא באמת צריך כאן לראות את הדברים בצורה יותר פנימית. עכשיו, אבל לכאורה, אתה בא ואתה רואה שהארץ נפנית והיא פורחת והיא מסגשגת. אז משל למה הדבר דומה? לאדם שכעס מאוד על אשתו וסילק אותה מהבית. ובפשעיכם שולחה עמכם. והיא הולכת וסופגת פה מכות והשפלות וסבל וצרות וכו' וכו'. ובסופו של דבר הוא רואה את כל הסבל שהיא עוברת והוא מרחם עליה ואומר לה, תלת מה בואי, תחזרי הביתה. והיא חוזרת הביתה. ואנחנו עדיין לא יודעים האם באמת יש לנו כאן פיוס מלא ומחיקת כל מה שהיה בחדש ימינו כקדם. וממבט מבחוץ רואים לכאורה, הנה, היא בבית, היא יוצאת מהבית, היא עושה קניות, לכאורה זה חיים נורמליים. אבל מי שמסתכל בפנים רואה שבאמת היא בבית. אבל איפה היא בבית? היא בסלון, היא במטבח, היא בחדרי שירות כאלה ואחרים. האם חדר השינה הוא גם נפתח לפניה? לא. חדר השינה, הבעל לא פותח לפניה את החדר הזה. ומה זה אומר? זה אומר שעדיין לא הגענו למצב של חדש ימינו כקדם. אמנם חזרת הביתה, אבל זה לא חזרת לחיים השלמים. מקום המקדש זה חדר אימי וחדר הורתי. זה המקום שלכאורה חזרנו לכל ארץ ישראל, הארץ כולה נבנית, אבל הקדוש ברוך הוא מראה לנו שאל המקום שהוא מבטא באמת את הקשר העמוק בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, לשם לא חזרנו. גם אם חזרנו פורמלית, בפועל אנחנו רואים עד כמה שלא חזרנו. והתפילה היא, כשאנחנו מתפללים 3 פעמים ביום, או לפעמים 4, או לפעמים 5 פעמים ביום, זה ותחזנה עינינו, לא בשובנו לציון, אלא ותחזנה עינינו בשובך לציון. אנחנו מתפללים שאנחנו נראה איך הקדוש ברוך הוא חוזר לציון, לשכון בבית המקדש, וזה מראה לנו עד כמה בעצם העיר הזאת היא כן חרבה, כי העיקר שבה...
מה? כי הוא לא שם.
כי הוא לא שם. לא שם.
כן. לפי המשל של האישה, אז הבעל היה כזה רחום שהוא נתן לה להיכנס לחדר שינה ולישון שם, הוא הלך לישון במחסן.
טוב, כפי מנהג חסידים, נהוג לעשות סיומי מסכת בתשעת הימים. יש קהילות חסידיות שבהן ממש אפילו עושים סיום מסכת ואוכלים בשר ושותים יין, לא בתשעה באב כמובן, אבל בתשעת הימים. בשמונת הימים או בשבעת הימים, אבל בחסידות חב"ד לא נהוג להתיר אכילת בשר ויין על ידי סיום מסכת, אבל עושים סיום מסכת למען עצם האפשרות הזאת שהתורה נותנת לנו להכניס שמחה של מצווה מותרת בתוך תשעת הימים שבהם ממעטים בשמחה. וגם בתשעה באב עושים סיום מסכת, למרות שאסור בתשעה באב ללמוד תורה, אבל יש סיומי מסכת שאפשר לערוך בתשעה באב, ואחת הבולטות שבהם היא מסכת מועד קטן, שאומנם היא מתחילה לעסוק בענייני חול המועד, אבל היא עוברת בחלק האחרון שלה לעסוק בענייני אבלות, וענייני אבלות זה מסוג הדברים שבהם אפשר לעסוק בתשעה באב, אז נערוך את סיום מסכת מועד קטן. המסכת מסתיימת שאומר רבי לוי בן חיטה, הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלום, אלא לך בשלום. הנפטר מן החי לא יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלום. כלומר, אדם שנפרד ממת, שלא יאמר לו לך לשלום, אלא יאמר לו לך בשלום. אבל כשהוא נפרד מאדם חי, שלא יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלום. מאיפה אנחנו יודעים את זה? הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלום, אלא לך בשלום, שנאמר, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. כן, זה הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, אם אני לא טועה, נכון? כן, לאברהם אבינו, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תקבר בשיבה טובה. ואז הוא אומר, בשלום. הנפטר מן החי לא יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלום. וכאן יש לנו ראיה כפולה. כלומר, גם כמה לא טוב לומר לך בשלום. שרי דוד שאמר לאבשלום לך בשלום, הסופו של אבשלום שהלך ונתלה. יתרו שאמר למשה לך לשלום, הלך והצליח. אז לכן כשנפרדים מאדם חי צריך לומר לו לך לשלום. ואמר רבי לוי, כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש ומבית המדרש לבית הכנסת זוכה ומקבל פני שכינה, שנאמר ילכו מחיל אל חיל יראה אלוקים בציון. כשהולכים מחיל אל חיל, אז יראה אלוקים בציון. ואמר רבי חייא בר אשי, אמר רב, תלמידי חכמים אין להם מנוחה אפילו לעולם הבא, הם לא עומדים במקום אחד, שנאמר ילכו מחיל אל חיל יראה אלוקים בציון. נראה רק את הרשי, ילכו מחיל אל חיל, שילכו מבית המדרש לבית הכנסת ומבית הכנסת לבית המדרש, אז אחר יראה אלוקים בציון, יזכנו כל עליון. הדרן הלך ואלו מגלחים, וסליק עלן מסכת מועד קטן. הדרן הלך ואלו מגלחים, וסליק עלן מסכת מועד קטן. הדרן הלך ואלו מגלחים, וסליק עלה מסכת מועד קטן. הדרך עלן מסכת מועד קטן והדרך עלן. דעתך עלן מסכת מועד קטן ודעתך עלן. לא תתנה שמינך מסכת מועד קטן ולא תתנה שמינן, לא בעל מעדין ולא בעל מדעתי. הדרך הלן, מסכת מת קטן והדרך הלן, דעתן הלך מסכת מת קטן ודעתך הלן, לא תתנה שמינן מנך מסכת מועד קטן ולא תתנה שמינן, לא בעל מדה ולא בעל מדעתי, הדרן הלך מסכת מועד קטן והדרך הלן, דעתן הלך מסכת מועד קטן ודעתך הלן, לא נתנה שמנך מסכת מת קטן ולא תתנה שמינן, לא בעל מדה ולא בעל מדעתי, רצון לפניך, השם אלוקינו וכי אביסינו, שתהיה תורתך אומנותינו בעולם הזה ותהיה עמנו לעולם הבא. חדינה בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רף רם בר פפא, רחיש בר פפא, סוחה בר פפא, עדה בר פפא, דר בר פפא. הערב נא השם אלוקינו דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו ונהיה כולנו, אנחנו מצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו ידי שמך ולומדי תורתך, מאוהבתך ומן מצוותיך כי לעולם אלי, יהיה לי ביטוי מחוקך למען לא יבוש, לעולם לא שכח פקודך כמעם קיטני, ברוך אתה אדוני למדינו חוקך. אמן, 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 סלע ועד. מודים אנחנו לפניך השם אלוקינו מלוקי אבותינו, ששמת חלקינו מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקינו מיושבי קרנות. שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בטלים, אנו המילים, והם המילים, אנו המילים מקבלים שכר, והם המילים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לבאשך, שנאמר ואתה אלוקים תורידים לבאשך, את השדרים ממה לחצה מהם, ואני אבטרבך. ירצון לפניך, השם אלוקי, כשם שעזרתני לסיים מסכת מועד קטן, כן, תעזריני להתחיל מסכת את הספרים אחרים ולסיימם ללמוד ולמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה וזכות כל התנאים והמורים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרי שלא ימוש התורה מפי ומפי זרי וזרע זרי עד עולם ויתקיים בי ותהלכך תנחה אותך בשוכבך תשמור עליך והקיצות היית שיחיך כי בי ירבו ימיך ויוסיף עליך שנות חיים אורך ימים במינה בשמאלה ראש ובכבוד השם עוז למו ייתן השם יברך את עמו בשלום כדי שאנחנו יכולים להגיד כן לנו מניין אז עשינו סיום מסכת ועכשיו
עושים סעודת מצווה אחרי סיום מסכת
בעזרת השם הסעודה צפויה להיות בכל רגע שיבוא משיח
עכשיו מעניין הרב ברוד אם אפשר להשחיל משפט הסיומת דווקא במסכתות שמסתיימות בדיני אבלות כמו מועד קטן יפה לראות שבכל זאת אנחנו חכמינו מתעקשים
לסיים בדבר טוב
האחרון, בדבר טוב זה מזכיר לנו את השבת האחרונה שקראנו גם את פרשת דברים שהיא פרשה של תוכחה אבל מסתיימת ב לא תיראו כי השם אלוקיכם הוא הנלחם לכם וזה בולט שבעתיים בהפטרה שהיא כל כולה חזון החורבן חזון ישעיהו והיא מסתיימת למרבה הפלא בפסוקים אופטימיים והשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה אחריכן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה
וגם מגילת איכה למרות שהיא מסתיימת וכי אם מאוס נעשתנו בכל זאת אנחנו מסיימים בפסוק השיבנו השם אליך ונשוב החדש אמינו כקדם
סוף טוב הכל טוב
אתם מרצים אתם מדברים על משיח וכמובן באה תמיד השאלה נו איפה הוא כמה זמן אז סביר להניח שלכל אחד מכם יש את התשובה שהוא סיגל לעצמו ומשתמש בה אז מה אתם עונים על השאלה הזאת, הרב יואב?
טוב, הרבה פעמים אנחנו נוטים לשאול מה קורה מחוץ אליי. השאלה הפנימית היא מה קורה איתי. הרי ביאת משיח זה לא רק נקודה של משהו שקורה בכל העולם, ואז אני אחווה אותו ביחד עם כל העולם. אלא השאלה היא האם אנחנו יוצרים גם מציאות של משיח, מציאות של גאולה גם אצלנו בפנים. ברגע שאנחנו ממוקדים יותר מדי, נו מתי אלוקים יעשה את העבודה שלו ואני פותר את עצמי מהעבודה, אנחנו לא מתקדמים לשום מקום. כאשר הפוך, כל אחד יהיה ממוקד בעבודה שלו, היום אם בקולו תשמעו. הגמרא מספרת ששאלו מתי משיח יבוא, ואז אליהו הנביא אמר, היום אם בקולו תשמעו.
לא, אליהו שלח אותו למשיח,
ומשיח אמר לו, היום אם בקולו תשמעו.
לא, משיח אמר לו היום, ואליהו פירש לו, היום אם בקולו תשמעו.
הנקודה היא, במקום להתעסק מה העבודה של אחרים, בוא תתעסק מה העבודה שלך. בוא נראה איך אנחנו יכולים ליצור מציאות כזו של חיבור לקדוש.
כלומר, כשמישהו שואל אותך, נו, מתי משיח יבוא? אז אתה אומר, אם תשב בחיבוק איתם ותשאל מתי משיח יבוא, אז
לא יקרה שום דבר. אבל הפוך, אם נגלה את המשיח בתוכנו, כבר בתוכנו ניצור בית המקדש, חיבור לקדוש ברוך הוא, עשייה של טוב מסביבנו, יצרנו את המשיח הפרטי שלנו. אם כל אחד יתעסק עם זה, אז יצרנו את המשיח הכללי, ואז הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו.
הרב זיו.
אני אגיד לך, הרבה פעמים יוצא לי לשמוע מאנשים, דווקא אתה יודע למה משיח לא בא? אתה יודע למה משיח לא בא? אחד אומר, בגלל שאלה מתנהגים ככה, ובגלל שאלה ככה, ובגלל שלא מספיק ילדים יודעים שמה ישראל, ובגלל שלא מספיק אנשים נכנפים, ובגלל ובגלל ובגלל. ואני תמיד משתדל להגיד לכולם, תעשה לי טובה, אל תיתן יד למקטרג על ישראל. אנחנו, למה משיח עוד לא הגיע? אני לא יודע למה, אנחנו סובלים מזה כבר כל כך הרבה, אל תנסו לתת עוד סיבות. אז זה מאוד נכון מה שהרב אקריש אמר, כי אין ספק שכל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו, עד מתי? עד מתי אני צריך לשאול את עצמי? ריבונו של עולם, כמה יהודים יכולים להגיד שהם עשו כל אשר ביכולתם. כמה אנשים יכולים להגיד, התאמצתי, עשיתי הכל, ריבונו של עולם, אני הלכתי בדרך ישרה כל חיי, אני עובד, אני מתאמץ, עשיתי תשובה לכל מה שאני צריך לעשות תשובה, הנה שלח את משיח, לא הרבה. אבל יחד עם זה, מובא בשם רבי לויצק מברדיצ'ב, שאמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כנסת ישראל אומרת, השיבנו השם אליך, ונשובה. בוא, תעשה אתה את הצעד הראשון, תקרב אותנו ואנחנו נבוא. והקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי, ואשובה אליכם. זה מסתדר עם המשל שבית הקודם, מבעל ואישה, מי ראשון ימצמץ, מי ראשון יבוא להתפייס. אמר רבי לויצק מברדיצ'ב לקדוש ברוך הוא, נשבע אני לך, ריבונו של עולם, בדיקנה קדישה שלי, בזקן הקדוש שלי, אני נשבע לך, שלא יהיה כפי אשר אמרת. לא יהיה שובו אליי ואשובה אליכם. ככה רבי לויצק נשבע לקדוש ברוך הוא. אמר לו, בסופו של דבר אתה תצטרך לעשות השיבנו השם אליך ונשובה. אתה תצטרך לחבק אותנו ראשונים. אנחנו כמו ילד שהלך לאיבוד מאביו 1949 שנה, כשאני רואה היום יהודים מבולבלים ותינוקות שנשבו, ואני חושב שכולנו תינוקות שנשבו בדור שלנו, שאותותינו לא ראינו ולא רואים מקדש ולא רואים כהן גדול בעבודתו, צריך לזעוק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עד מתי? עשינו מה שעשינו, עשינו מה שאנחנו לא יכולים, אנחנו, השם יעזור, עד כמה יהודים צריכים לסבול, ואני יודע שזה באשמתי, בשלי השר הגדול הזה, אני יודע שזה באשמתי, אבל אתה לא צריך לסבול באשמתי. אז שריבונו של עולם ירחם עליך וישלח את משיח צדקנו, לא בזכותי אלא למענך. ובסופו של דבר אני עונה לתום אותם יהודים שאומרים לי, נו מתי, אני אומר, חבר'ה, אל תצעקו עליי, אני צועק יחד איתכם אליו. אתה צודק, צריך לבוא ליהודי שאומר, עד מתי? הבטחת לנו משיח, כבר כמה שנים מדברים לנו משיח. מתי? אני אומר להם, אתה צודק ב-100%, אני איתך, ובוא נצעק ביחד. ביחד זה צריך להגיד לו, ובוא נוסיף עוד מעשה טוב אחד. בוא נניח תפילין, בוא נקבל עצמנו עוד מצווה ועוד מצווה, נזרז את ביאתו.
כן, הרב שמוליק.
התשובה שלי היא שהמשיח מגיע. זאת אומרת, אני לא צריך להתנצל על זה שהוא לא מגיע. הוא מגיע. מי שמסתכל מסביב, מי שפותח קצת רדיו מדי פעם, חוץ מי, גם בכל חיי, אני מניח ששומעים חדשות. הוא מבין שמשהו גדול קורה בעולם. העולם הולך ועובר תהפוכות מסביבנו, וגם בתוכנו. דיבר הרב יואב על מה שקורה בתוכנו, והרב זיו הזכיר את השובו אליי והשובו אליכם. יש ביטוי של הרמב״ם שהרבי היה מזכיר אותו הרבה מאוד פעמים בלעת ובנחישות, עם אמונה גדולה בדברי הרמב״ם. כבר הבטיחה תורה, ככה הרמב״ם מביא, שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד הם נגלים. הוא אומר את זה בכזה לעת. עכשיו, מה זה תשובה? מי שחי, ואנחנו, אולי היתרון שלנו שאנחנו לא גרים בכפר חב"ד או בבני ברק, אנחנו גרים בערי השדה, יושבים בתוך עמי אנוכי השבת, עם ישראל חוזר בתשובה. איך שלא תפרד זה, עם ישראל חוזר בתשובה, יש תהליך פנימי, יש כאלה שעושים את זה בגלוי, יש כאלה שעושים את זה בהסתר, אבל תשובה, כפי שהגמרא לימדה אותנו, זה גם הרהור תשובה. יש לזה תוקף של תשובה. יש פה תהליך גדול שקורה בעם ישראל. עם ישראל מחפש את אבא שלו, והוא בעזרת השם גם מוצא אותו.
האמת היא שהאדמור ממונקאץ' כבר כתב לפני שנים רבות, שהמחשבה שכל אלה שאינם שומרי תורה ומצוות, שעד שכל אלה לא יהפכו להיות צדיקים גמורים, אז הגאולה לא תוכל לבוא, היא מחשבה מוטעת לחלוטין, כי הקדוש ברוך הוא לא מחכה לתינוקות שנשבו. לא הם מעכבים את הגאולה. הוא כותב בפירוש, מי שמעכב את הגאולה, זה, 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 זה תשובת שומרי התורה. דברים חריפים, אבל
שאגב, היא תשובה הרבה הרבה יותר עמוקה, זה הרבה יותר מורכב. אם אני מתחבר למה שהרב וולף אמר, שעם ישראל עושים תשובה, עם ישראל עושים תשובה, בשביל לעשות תשובה, אני לא גדלתי בבית דתי, אני חושב אולי היחיד מבין היושבים המכובדים כאן, אבל
אתה מה שנקרא בעל תשובה לשעבר?
היה פעם מישהו שניגש לרבי מגור, והוא אמר לו, אני יו"ר ישיבה של חוזרים בתשובה. אבל אני לא חוזר בתשובה. אז אמר לו הרבי מגור, אבל חבל באמת שלמה לא תצטרף לעשות תשובה.
אז אני חושב שלפחות בתהליך שלי, אני זוכר, הדבר הראשון בדרך לתשובה זה שאלה. זה להתחיל לשאול שאלות. מתי אתה מתחיל לשאול שאלות? כשמשהו לא מסתדר לך. כשאתה רואה משהו עקום, משהו נראה ישר, אבל בעצם הוא עקום. ואתה פשוט מתחיל לשאול שאלות, וזה אני חושב בהחלט קורה. אני חושב שכל מיני דברים שקיבלנו אותם בעבר כאקסיומה, ודיברת כאן על ריבונות, ועל הר הבית, ועל עוד כל מיני דברים. אגב, גם לגבי ההנהגה, שתמיד היה מין טאבו כזה, שלא מדברים על המנהיגים, ולא שואלים שאלות, יש לאחרונה, בשנים האחרונות, בעשרות שנים האחרונות, אולי אפילו 20 שנה, 30 שנה האחרונות, יש הרבה שאלות. אנשים כבר לא מקבלים כזה ראה וקדש כל דבר, אנשים רוצים לקבל תשובות, וכשאתה שואל שאלה, כן, סופך שתגיע לתשובה.
למעשה, כשמדברים על תשובה של שומרי התורה, יש פה כמה דברים. כל יהודי שומר תורה מצוות יודע עד כמה שיש לו דברים שהוא צריך לתקן, החל מהקפדה על גושת בית הכנסת ודיבור בתפילה ולהתפלל בכוונה ולשון הרע ועוד ועוד דברים. אבל יש דברים ש אולי פחות שמים לב אליהם, אבל דווקא עליהם אנחנו רואים ש בתשעה באב, אפשר, אחד הדברים שלומדים בתשעה באב זה את הנבואות של ירמיהו. על מה הוא מדבר? הוא מדבר על צדק, הוא מדבר על זה שיש יש מושג של הטיית דין. ואולי דווקא אנחנו, הציבור של שומרי המצוות, אנחנו די לכודים כאן באיזושהי תפיסה, שאולי כשחיינו במאבק הישרדות בעיירה, בפולין או ברוסיה, זה היה אולי דבר שבא מהנסיבות. אבל ברוך השם, ציבורים גדולים, מתנהלים, ואתה לומד בשבוע שעבר, למדנו בחומש. כן, התורה שם מדברת על זה של לא תכירו פנים במשפט ושפטתם צדק, אומר שם רש"י שלא תאמר קרובי, יש לי קרוב אני אעשה אותו דיין. האם אין תופעה כזאת שמנסים לדחוף קרוב שהוא יהיה דיין או רב או דברים מהסוג הזה? זאת אומרת, כל הדברים האלה שנראים לנו דבר נורמלי, כן, מדוע? יש לי קשרים, אני אנסה לדחוף אותו, אני אנסה לפעול למענו. ועל זה, על זה הנביאים מדברים, על זה ירמיהו צועק. על 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 הצורך להתנהל ביושר, בצדק. יש יהודים שהם יראי שמיים, באמת יראי שמיים. כשמגיע לכשרות, לאכול תולעת, הם מאוד מאוד נזרים. אבל כשהם נכנסים לעניינים של מסע ומתן, על אחת כמה וכמה כשנכנסים למאבקים של 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 קבוצות, של קהילות, דברים כאלה, פתאום הכל מותר לפגוע ברכוש הזולת, דברים שהם אסורים בכבוד הזולת, ברכוש הזולת, לפרסם לשון הרע, לפרסם הוצאת שם רע, דברים הכי קשים וחמורים, כאילו מותר, אנחנו חלק ממאבק. אלה דברים שכל...
וזה ברשות התורה תמיד.
וזאת כביכול...
תמיד ימצאו איזה דרך.
זה לא ברשות התורה, אף אחד לא מתיר את זה, אבל כאילו בתודעה, אנשים מתירים לעצמם את הדברים האלה. וצריך לדעת שאותו קדוש ברוך הוא, שמזהיר אותנו מלאכול תולעת, איך יש את הפתגם שיהודי אמר, ואנוכי תולעת ולא איש, אני מבקש שתתייחסו אליי כאל תולעת, הרי תולעת אתם נזרים לא לאכול, אז אל תתייחסו אליי כאל איש, תתייחסו אליי כאל תולעת, אל תאכלו אותי, תולעים אתם לא אוכלים.
יש ביטוי סלנג שנקרא אתם הדתיים. אפשר לומר אתם התורניים, התורה ניתנה לשום שלום בעולם. אבל בדברים אחרים זה סתם סטריאוטיפ, אבל במקרה הזה שיהודי לומד תורה, ממנו נדרשת, יותר משהו מכל אחד אחר, זהירות יתרה בעניין של אהבת ישראל. אם דיברנו על אהבת חינם, ועל לא להתבצר בקבוצות, ואנחנו פה ואנחנו נגדכם, כולנו עם אחד, והמשותף וכל מי ש... כל יהודי שלמד תניה, ואני מניח שכל יהודי למד תניה, לכולנו יש נשמה אלוקית, ומילא התורה שאנחנו לומדים אותה היא אמורה לגלות את המשותף שבינינו ולשים שלום בעולם. להרבות באהבת חינם.
אגב, זה כתוב, בית ראשון נחרב על שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה. שזה בעצם שלושת הדברים החמורים ביותר שיש בספר החוקים היהודי. בית שני על שנאת חינם. כתוב, ראשונים נתגלה עוונם, נתגלה קיצם. זאת אומרת, נתגלה עוונם, ידעו בדיוק מה עשו, ידענו מה חטאנו, גלינו לבבל 70 שנה, תוקן העניין, עשו עבודת המידות, תקנו וחזרו. אחרונים כתוב לא נתגלה עוונם, לא נתגלה קיצם. אז נשאלת על זה שאלה, מה זה לא נתגלה עוונם? תשאל היום ילד ברחוב על מה נחרב בית המקדש, הוא ישר יגיד לך שנאת חינם. שאל אותו על מה נחרב בית ראשון, לא כולם יודעים אגב. אז מה זה לא נתגלה עוונם? אלא מה? כשבאים לדבר על שנאת חינם, אדם יכול להודות שהוא עבר על שפיכות דמים. הוא יודע שהם מה לעשות, ידכם דמים עליהם. אדם לא יודע בקלות שהוא עבר על שנאת חינם. לכן לא נתגלה אבנם.
הוא לא יאמר לך שזה חינם. הוא לא יאמר לך שזה חינם. יש סיבות, יש סיבות. הוא יסביר לך שיש לו סיבות, זה לא חינם.
אבל זה בכלל לא אני, זה לא אני הבעיה, זה הוא הבעיה. לי אין בעיה איתו, זה הוא יש לו בעיה איתי. אני אדרבה מוכן לחיות איתו בשלום. הוא כל הבעיה, אם הוא רק ישמע בקולי, אם הוא רק יסכים להתנהג כמוני, אם הוא יסכים לראות כמוני, לא תהיה בעיה. וככה כל אחד אומר, ולכן לא נתגלה אבונם. למי זה נתגלה אבונם? איפה נתגלה אבונם? מה? צריך להתגלות על גבי הפשקביל? איפה צריך להתגלות האבון? בתוכי, שאדם יקה על חטא. וברגע שאנחנו נבין שאנחנו צריכים לתקן, אגב, בבית ראשון לא היה בעיה של שנאת חינם, לכן הם גלו יחד. הם גלו יחד לבבל. הם גלו יחד, הם חזרו יחד. בית שני היה פירוד לבבות, אז התפרדנו. כל אחד, אלה גלו לפה, ואלה גלו לשם, ואלה גלו לשם. מתי מתאחדים, אגב, שמתי לב? בתשעה באב. איך שמתי לב שמתאחדים בתשעה באב? יש כל כך הרבה נוסחים בתפילה. אצלנו בית הכנסת יש נוסח כזה, ויש אלה שמתפללים סידור כזה, וכאלה שמתפללים סידור כזה. יש כל כך הרבה נוסחים. ראיתי שכשמגיעים לקינות, אין נוסחים. כולם לוקחים את אותו נוסח. אין הרבה הבדלים. כל אחד תופס ספר כינס ואומר, הקינות זאת המקינות. החורבן הוא אותו חורבן. וכדי שנסתכל פנימה על עצמנו ונראה שצריך שיהיה נתגלה אבונם, שכל אחד יסתכל עם האצבע פנימה וישאל את עצמו, בדיוק כמו שרב ברוד אמר, איפה אני בתור התורני, איפה אני בדברים הקטנים, אבון עקבי יסובני, האבונות הקלים האלה שאנחנו לא שמים אליהם לב, בצדק, במאור פנים, בלא לשפוך את הדם של השני, איפה אנחנו עושים תשובה ומיד נגלים.
הרב אקריש,
אחד הסיפורים בגמרא מפורסמים על רבי אליעזר בן דורדיה, שהוא לא הניח חטא שהוא לא עשה, הוא פשוט דאג לעשות כל חטא שאפשר, ואם צריכים אם צריך גם הוא היה חוצה ימים ונערות, הוא היה מאדר לעשות את כל העבירות, הוא פשוט עשה רשימה. בזמן מסוים שמישהו העיר את תשומת ליבו שהוא לא יחזור בתשובה לעולם, אז הוא כל כך התעורר והוא התחיל לפקוט, והוא ביקש רחמים מהשמש והירח, תתפללו עליי, מהערים והגבעות. והם אמרו לו, אנחנו צריכים להתפלל על עצמנו, כי הערים ימושו והגבעות תמותנה, אל תבקש מאיתנו. הוא ביקש בעצם מכל העולם, תתפללו עליי, ושהוא ראה שהעולם אומר לו, אנחנו לא יכולים להתפלל עבורך, הוא הניח ראשו בין ברכיו, גאה בבכי, ויצא נשמתו. ואז יצא בת קול ואמרה לו, אתה מזומן לחיי העולם הבא. בעצם הוא ניסה להאשים את כל העולם, הוא בעצם ניסה למצוא פגמים בכל מקום, השמש, הירח, הסביבה, השמה, המשפחה, השמה, המקום שבו גדלתי. ביום שהוא הניח את ראשו בין ברכיו, והוא מצא שבעצם, בוא נתקן את עצמי, כאן הוא חזר בתשובה, וכאן יצא בת קול ואמרה לו, אתה מזומן לחיי העולם הבא.
עכשיו, אנחנו מדברים כל הזמן, למצאת עכשיו דיברנו בעיקר על החורבן הממשי של בית המקדש, הגלות הפיזית של עם ישראל בכל מקום. אבל החסידות שהיא עוסקת בפנימיות, היא מדברת על, על, על הגלות הפנימית. הגלות של כל אחד ואחד, גלות הנשמה שקיימת בתוכו, שנמצאת בגלות, ועל זה נאמר ציון במשפט טיפדה ושווה בצדקה, שזה הולך על, על, על הדרגות של הנשמה. וגם אם אנחנו זוכרים את, את השיחה שהרבי דיבר בסערת נפש, בכפחת ניסן תשנון א', שבעצם קרא לכל אחד ואחד מאיתנו לפעול ולחוש אחריות, להביא את הגאולה, ואז הוא דיבר על זה שהנה מתכנסים יהודים, ולא מפריע להם שנמצאים עוד יום בגלות ועוד יום בגלות, ושעדיין משיח לא בא, ואז אומר את המשפט, והעיקר שעוד שרויים בגלות פנימית בענייני עבודת השם. עכשיו, בדקות שנטרו לנו, וזה ממש לא הרבה, בואו ננסה להבין מה זאת גלות פנימית בעבודת השם, ואיך יוצאים ממנה. כי הרי אומרים שברגע שאתה יוצא, אתה עצמך יוצא מהגלות הפנימית שלך, בזה אתה מסייע להביא את הגאולה הגדולה, לכל עם ישראל ולכל העולם. אז מה זה גלות פנימית בעבודת השם? נו, בבקשה.
תראה איזה שתיקה באולפן, כל אחד יתכנס פנימה,
קודם כל זה דורש
שתכנס. לחשוב מה זה גלות פנימית שלו. תראה, המושג גלות זה דבר שלא נמצא במקומו, מה זה גולה. יש כאלה שמכונים יהודי הגלות, יהודי הגולה. למה הוא אומר לך, תשמע, אני נולדתי פה, אני גדלתי פה, אני חי פה, סבא שלי נולד פה, הוא צרפתי כבר 3-4 דורות, למה מכנים אותו שהוא חי בגולה? גלות זה שהדבר, אדם, לא נמצא במקום שלו. אני לא נמצא במקום שלי. מה זה כשאני לא נמצא במקום שלי בעבודת השם? חושב שזה כל אדם צריך להסתכל בעצמו. בסופו של דבר, למה בנבואות של החורבן, הקדוש ברוך הוא אומר שמועדיכם וחגיכם שנאה נפשי, למה הקדוש ברוך הוא בעצם בז לקורבנות שלנו? כאילו, כי הוא אומר, תשמעו, אתם השארתם את המעטפת, השארתם את הקורבן, אתם מביאים לי איזה חיה, למה אני אוכל אותה? מה יוצא לי מזה? איבדנו את הנקודה הפנימית של הדברים. ובסופו של דבר, גלות פנימית בעבודת השם, בעיניי, זה אדם שכלפי חוץ הכל נראה בסדר. זאת אומרת, התפילין שלו מונחות במקומן, הוא מתפלל כל יום, הוא יכול לשבת, הוא יכול ללמוד, הוא יכול יהיה לו קביעות עם התורה, ועל פניו כל מי שיסתכל עליו בצורה חיצונית לא יראה שיש אצלו בעיה. רק הוא אם יסתכל פנימה יראה שהוא לא מחובר שם באמת לקדוש ברוך הוא. אין לו שיח פנימי עם ריבונו של עולם, אין לו שיח פנימי של התקדמות, הוא מעין בובת שעבה דתית מהלכת. אין כאן שום תהליך חי של צמיחה, של התקדמות, וזה יהודי שאם הבפנים שלו לא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אם אלו גם מנותק מעצמו.
כן, הרבה. השאלה אם יש לנו זעקה. כן, אדם יכול להניח תפילין וללמוד תורה, והוא בעצם שולח את השכל שלו ללמוד תורה ואת היד להניח תפילין, אבל בתוכו הוא חי בתוך מי מנוחות. השאלה אם יש זעקה. אחד מהסופרים העבריים הראשונים בקום המדינה, סמך יזהר, הוא אומר, אם היה לי את האפשרות לזעוק לקדוש ברוך הוא, לדבר איתו, אם היה לי את זה, היה לי את כל הנכסים בעולם. הגלות היא בעצם שהכל טוב, אנחנו עושים את הכל, וכפי שאמר על אמר, הרבה למדו תורה, אבל שכחו על נותן התורה. השאלה, עד כמה יש לנו זעקה, אנחנו רוצים להיות איתך הקדוש ברוך הוא, עד כמה זה מפריע לנו, החסר הזה, כשזה מתחיל, אנחנו כבר איכשהו יוצאים קצת מהבור.
כן, הרב וולף?
הגלות היא, מפני אחד היינו גלינו מארצנו. מה זה ארצנו? ארץ, נקרא שמה ארץ, מלשון רצון, משום שרצתה לעשות רצון קונה. גלינו מרצון קונה. גלינו מירושלים. ירושלים זה שלימות העירה, עירה שלם. כאשר יהודי נמצא במצב שבפנימיות שלו יש חסר בעירת שמיים, זאת גלות פנימית.
למעשה מה שאנחנו רואים בספרי החסידות, במיוחד אצל אדמור הזקן, הוא עושה גוזה ברחבה, הוא מדבר על, על, על הפער שקיים, שאתה יושב בתפילה, אומר שמה ישראל, השם אחד, חוץ מהקדוש ברוך הוא אין שום דבר. ואהבת את השם אלוקיך. מה זה? לא רק עם הנפש האלוקית שלך, בכל לבבך, בשני יצריך, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. עם כל, גם הנפש הבעמית שלי אוהבת את הקדוש ברוך הוא. נו, כאלה הצהרות, בוא אומר אדמור הזקן, נגמר את התפילה, אתה עיף עיניך בו ועינינו. אתה יוצא לרחוב ופתאום, לא, 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 אתה לא אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה אוהב את הפרנסה שלך, את העסקים שלך. מה מלהיב אותך באמת? מה מסעיר אותך? ממה אתה חי? אתה חי מדברים גשמיים, אתה חי מכסף, אתה חי מ... יבוא גביר, כולם מתרכזים סביבו. גביר, מה קרה? תתרכז סביב תלמיד חכם, תסתופף סביב יהודי שהוא בעל מדרגה רוחנית. זאת אומרת שיש איזשהו פער בין הדברים שאנחנו מתפללים עליהם, או אולי גם מבינים אותם בראש, אבל אנחנו לא הצלחנו להכניס אותם לתוך הרגש שלנו. וזאת העבודה, זאת בעצם הגלות הפנימית, כמו שאתה, הרב זיו, הגדרת. מצב שהדברים לא יושבים במקומם. והעבודה שלנו היא לפעול באמת שאותה תפילה, מה שהתפללנו בתפילה, מה שהצהרנו בשמה ישראל ובאהבת, גם כשאנחנו יוצאים לרחוב אנחנו יודעים, זה בסך הכל עניין של פרנסה גשמית, לא, זאת לא ההתלהבות שלי, לא בזה אני חי, אני חי בקשר עם הקדוש ברוך הוא, וזאת עבודה שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לעשות.
ושיאמר כי הם חיינו ואורך ימינו, נקדיש לזה עוד שנייה אחת, לראות האם אנחנו הפנמנו גם את המילים האלה.
נכון, ושהשם יעזור באמת, שתשעה באב הזה יהיה האחרון, שאנחנו יושבים פה ודנים על חורבן, בשנה הבאה נעשה פה חגיגה גדולה.
אמן ואמן.
וזה המקום להודות לאורחים שלנו, הרב יואב אקריש, ראש כהל לתורה שלמה בחדרה, הרב שמואל וולף משלוחי חב"ד ביהוד ומהנהלת פרדס, הרב זיו קצבי משלוחי הרבי ברמת השרון, וכולם מרצים של פרדס, תודה לטכנאי ישי פופובסקי, וכאן אני איתכם מנחם ברוד, ובעזרת השם שיהפכו ימים אלו לססון ולשמחה ולמועדים טובים, ושתשעה באב עצמו יהפוך להיות חג ומועד כפי שהובטח לנו.
במוצאי תשעה באב חוזרים אל הרגעים הגדולים של המשדר ההיסטורי שהסעיר את העולם היהודי.
אין רגעים קדושים מהרגע הזה כאן.
מה עושים? איך מתנהלים כשהמשיח מגיע?
זה קורה, אני לא מאמין שאני משדר את הרגע הזה.
שידור חי עם ישראל, המשיח, משיח בן דוד מגיע.
כשהמשיח יגיע, צוות כל חי, במשדר מיוחד ובלעדי, מרגש וסוחף, בהפקת ענק חסרת תקדים.
כולם פה במתח לקראת בואו של המשיח לשערים.
את השידור הזה אסור לכם לפספס. מוצאי תשעה באב בתשע, רק כאן בכל חי. חדשות כל חי, השעה שלוש.
היום צום תשעה באב, ביום זה צמים ומתאבלים על חורבן בית המקדש הראשון והשני, באולפן אריאל שרפר. העם היהודי מתאבל היום על חורבן שני בתי המקדש ומציין 1949 שנים לחורבן הבית השני, מאמירת קינות וקריאת מגילת איכה. המוני בני אדם הגיעו במהלך היום לרחבת הכותל המערבי לתפילה, אמירת קינות וקריאת מגילת איכה ביחידות, בעיצומו של יום צום תשעה באב. הנה קטע מקריאת מגילת איכה בקברי אבות במערת המכפלה בחברון.
רבתי בגלים, צעדתי במדינות, הייתה נמאס, פחות ירקם עליו, ונבעתה על אלה היה, אינך מנפה ומכלו הבאה, קוראה בגדומה, היונה, גרתה יונה.